שאל אותי אתמול יהודי, שאלה פשוטה שכולם מן הסתם יודעים את התשובה עליה, אני רוצה להתחיל בה, וממנה להגיע לעוד פסקה יסודית מאוד מאוד וידועה מאוד בליל הסדר. שאל אותי, ממתי זה נקרא הגדה? השם הגדה. השם הגדה תפס בכל העדות. מישהו מכיר איזושהי עדה שלא קוראים לזה הגדה של פסח? כל המקומות זה נקרא הגדה. זה מעניין מאוד. ואני אסביר את מה שאני אומר. לכל אחד מאיתנו יש סידור לפי הנוסח שלו. נכון? אבי כל הזמן אומר שהוא הולך לפי עטרת אבות, הנוסח של המרוקאים, חוץ מזה אין בכלל יהודים. 100%. כל אחד יש לו סידור בנוסח שלו. המשותף לכל הסידורים של כולנו, בין אם כתוב שם את ההוראות ביידיש, בין אם בערבית, בין אם בפורטוגזית, זה שכולם נקראים באותו שם, סידור. שמתם לב לזה פעם? זה מאוד מעניין. המילה סידור. חשבתם על זה פעם? זה מילה מאוד טכנית. כשאני מתחיל ללמוד תפילה, אני אוהב לעשות לאנשים תרגיל. כל אחד מחזיק ברוך השם קיבוץ גלויות את הסידור שלו, ואני שואל איך קוראים לסידור שלך? אז אחד אומר תפילת כל פה, אחד אומר חזון עובדיה, אחד אומר כל אליהו, אחד אומר תהילת השם, אחד אומר... ואז אני אומר שמעתי, עכשיו איך קוראים לסידור שלך? ועוד פעם הם עושים את זה, ואז עוד פעם שמעתי. ואז כולם פתאום רואים שכתוב סידור תהילת השם, סידור תפילת כל פה. המילה היא סידור. מעניין מאוד. סידור זה כמו סידור עבודה בקיבוץ. מה זה סידור? אז המילה סידור, כמו המילה תורה, מתארת את כל הסידור, כי הסידור הזה הוא הסדר שקבעו אנשי כנסת הגדולה, ועשו סדר לתפילה. זה הסידור. ובעומק הסידור הוא כוונות עליונות, 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 שסידרו לנו בעולם האצילות והבריאה והיצירה והעשייה, נכון? יש לנו סידור. זה הסידור. למה נקראת ההגדה הגדה? זו שאלה חשובה מאוד. התשובה הפשוטה היא, כי כתוב בתורה והגדת לבנך. נכון? זאת התשובה הפשוטה, והגדת לבנך. אנחנו עוד רגע נגיע לפסקה מסוימת בהגדה, חכו. אבל אז באה השאלה הבאה שלי. כנגד ארבעה בנים דיברה התורה. נכון? חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול. בוא נזכר. ספר שמות, פרק י' ג', פסוק ח', לא צריך לפתוח, אני אומר לכם בעל פה עכשיו. שם כתוב, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. לאיזה בן זה נאמר? לחכם, לרשע, לתם או לשאינו יודע לשאול? זה נאמר לשאינו יודע לשאול. וההסבר לזה הוא מאוד מאוד פשוט. זו הפעם היחידה שאין שאלה לפני המשפט הזה. וזה השאינו יודע לשאול, כך רש"י אומר מיד. ארבע פעמים בתורה מופיעה שאלה של בן ותשובה. בסדר? בפעם הראשונה זה מופיע, והיה כי יאמרו עליכם ביניכם מה העבודה הזאת לכם. זה גם בפרשת בו. עוד בפרק י"ב. ועל זה עונים, ואמרתם זבח פסח הוא להשם. ואמרתם. אז אם כן, התשובה לבן הרשע היא אמירה. נכון? מה העבודה הזאת לכם? זה בן רשע. אחר כך בסוף פרשת בו מופיעה השאלה, והיה כי ישאל לך אבינך, מחר למור, מה זאת? זאת שאלת התם. בהגדה, אתם זוכרים? התשובה לשאלת התם היא, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים. בסדר? ושם כתוב, ואמרת לבנך, בחוזק יד. ואמרת לבנך. אוקיי? השאלה של הבן הרביעי מופיעה בכלל בספר דברים, בפרשת ויתחנן. ושם כתוב, היה כי ישאלך בנך מחר למור, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. ושם כתוב, ואמרת, ועוד פעם זה אמירה, עבדים היינו לפרעה במצרים. בסדר? אז אם כן, מתוך ארבעת הבנים, רק בשאינו יודע לשאול מופיעה המילה הגדה, והגדת. באמת שאלה טכנית יפה מאוד, למה נבחרה המילה הזאת לתאר את ההגדה? האם כולנו שאינו יודע לשאול? ננסה לנתח את זה עוד מעט. אנחנו ניכנס עוד רגע לארבעת הבנים. הערה נוספת מרתקת. נניח שיש לפניכם חומשים ואגדות, נניח שיש גם חומשים, אז תקשיבו טוב, דבר מעניין מאוד. הבן הרשע, שזה לא בן, זה בנים, והיה כי יאמרו עליכם ביניכם מה העבודה הזאת לכם, הם שואלים על קורבן הפסח. אוקיי? לכן בפשוטו של מקרא מופיעה המילה עבודה. מה זה עבודה? קורבנות. מאיפה אני יודע שהם שואלים על קורבן הפסח? א', כי זה כתוב בפסוק. ב', כי מה התשובה? ואמרתם, זבח, פסח הוא להשם, ונוקפו את מצרים ואת בתינו הציל. הבן התם, זה מעניין מאוד מאוד, בסוף פרשת בו, בכלל לא שואל על סיפור יציאת מצרים. אתם יודעים על מה הוא שואל? הוא שואל על פדיון בכור. כתוב שאדם פודה את הבן הבכור שלו, ואז שואל אותו, הבן ששואל שם, מה זאת? עונה לו אבא, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים, נקרא לכם את הפסוקים, סוף פרשת בו, גם והגדת וגם השאלה הזאת נמצאים בתפילין שלנו, ובמזוזות שלנו, ושם כתוב כך, תשמעו, לא במזוזות, בתפילין, ושם כתוב כך, והיה כי ישאלך בנך מחר למור, מה זאת? על מה? על וכל פטר חמור תפדה בסה, ואם לא תפדה וערפתו. ועל זה באה התשובה, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים. זה ממש סוף פרשת בו, שלושה פסוקים אחרונים. פרק י' ג' פסוק ט' ו'. והי כי יקשה פרעה לשלחנו ויהרוג השם כל בכור בארץ מצרים, על כן אני זובח להשם כל פטר רחם הזכרים. שמתם לב? גם הבן הראשון, הרשע, לפי סדר התורה, וגם הבן השלישי, התם, לא שאלו על מצוות סיפור יציאת מצרים. זה שאל על קורבן פסח, וזה שאל על הבכור. טוב? אחרי זה, אם נעשה קפיצה, אני קורא לכם, מי שאיתי בחומש חומש, אבל לא משנה, אני קורא מבפנים, לא צריך עכשיו להביא חומש, בספר דברים, בפרשת ויתחנן, בפרק, שנייה אחת, ד' מחילה, בספר דברים, בפרשת ויתחנן, מיד אחרי עשרת הדיברות. בסדר? מיד אחרי עשרת הדיברות, כתוב כך. שנייה אחת, זה היה פה. בבקשה, בפרק ו', פסוק כ', כתוב כך, אחרי עשרת הדיברות בבית חנן, פרק ו' בספר דברים, פסוק כ', כי שלחה בנך מחר למור, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. ואמרת לבתך, בנך עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו, ויתן השם אותות ומופתים גדולים ורעים, ואותנו הוציא משם, ויצוונו השם לעשות את כל החוקים האלה, ליראה את השם אלוקינו, לטוב לנו כל הימים לחיותינו כהיום הזה, וצדקה תהיה לנו, כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת. שימו לב, לפי התשובה, מה הנושא שהבן החכם שואל עליו? גם לפי השאלה. למה מקיימים כל כך הרבה מצוות זכר ליציאת מצרים? הוא בכלל לא מדבר על ליל הסדר. עכשיו בואו נחזור לפסוק והגדת לבנך. הפסוק והגדת לבנך נמצא בפרק י' ג', תשימו לב אליו, הוא מעניין מאוד מאוד. ושם כתוב כך, שם זה הפעם היחידה שמדובר על חג המצות. אתם שמים לב? לא על קורבן פסח של י' ד', לא על פדיון בחור, ולא על סך העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה. אלא אך ורק על פסח, על החג. תקשיבו טוב, כך כתוב בפסוק. שבעת ימים תאכל מצות, וביום השביעי חג להשם, מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שאור בכל גבוליך. והגדת לבנך ביום ההוא לאמור. זו הפעם היחידה שמתייחסת, זה בכלל לא שאלה השאלה, זו הפעם היחידה שמתייחסת לחובה לספר את יציאת מצרים לבן. שמים לב לזה? זו הפעם היחידה שמתייחסת לחובה לספר לבן את יציאת מצרים בזמן פסח, בתוך שבעת הימים, כשאתם אוכלים מצות. ועל זה נשאלת השאלה שדיברנו עליה במוצאי שבת, ולא ניכנס אליה שוב, מה זה יכול מראש חודש, יכול מעוד יום, לא משנה. אבל זה הזמן של יציאת מצרים, כשהבן לא שואל כלום. אתה צריך לקיים והגדת לבנך. לפי זה יוצא דבר מרתק. ועכשיו ניכנס עוד שנייה לארבעת הבנים, אבל יוצא מפה דבר מרתק. לפני שאני אמשיך, תשימו לב רגע טוב מאוד. לא יודע למי יש אגדה עכשיו, אבל מי שיש לו אגדה, מה כולל את האגדה? מה כולל את האגדה? היא מתחילה בקדש ומסתיימת בהלל נרצה. נכון? כל זה נקרא אגדה. עכשיו היסטוריה של 10 שניות. האגדה היא כנראה החיבור הקדום ביותר שיש לנו, כחיבור מסודר. התנאים מדברים על סידור האגדה, האמוראים מסדרים את האגדה. מי שלומד ערבי פסחים בדף יומי, אבי, מגלה שהוא אומר, פטרת אותי מלומר מה נשתנה, איך עושים עכשיו, רב אמר מתחיל בגנות ומסיים בשבח ככה, שמואל אמר ככה, נכון? זאת אומרת, ממש רואים איך נבנית האגדה. בסדר? אנחנו לא זוכים לראות בעולם הפנימי איך נבנה הסידור. יש מעט מאוד פעמים שמסופר לנו ששאלו מי יודע לתקן את ברכת המינים, שמואל הקטן. אבל רואים ממש איך נבנית האגדה. הרמב״ם, שהוא נוסח האגדה הקדום ביותר, והוא מביא את נוסח האגדה, איראן, אתמול דיברנו על נוסח האגדה, אצל הרמב״ם מופיעים שני דברים מעניינים מאוד. קודם כל, הרמב״ם פותח במצוות עשה של תורה, לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15. יש לו שני מקורות לזה, תקשיבו. המקור הראשון הוא זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. זה המקור למצוות סיפור יציאת מצרים. אתם שומעים צדיקים? לא והגדת לבנך. המקור הוא זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. זה 5 פסוקים לפני והגדת לבנך. בסדר? אבל פה לא כתוב באיזה יום חלה עליך מצוות זכור. אומר הרמב״ם, הזכור הזה הוא בדיבור. כמו שנאמר, זכור את יום השבת לקדשו. אבל אז הוא מוסיף. ומניין שבליל 15, תלמוד לומר, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. ואז הוא אומר שחייבים שיהיו שאלות, ואף על פי שאין לו בן, אשתו שואלת, אפילו חכמים גדולים חייבים לספר, בסדר? הוא אומר שצריך להודיע לבנים לכל בן לפי הכוח שלו, לטעם, לחכם, להתחיל בגנות ולסיים בשבח, לעקור את השולחן, לעשות הפתעות, לדאוג שלא ירדמו, לחלק כליות ואגוזים, ואז תקשיבו טוב, ואז הוא אומר, ודברים האלו כולם, אתם שומעים? ודברים האלו כולם, הם הנקראים הגדה. נכון שהנושא שלנו היום זה ממתי זה נקרא הגדה. הם הנקראים הגדה. עכשיו תקשיבו טוב. אחרי הלכות חמץ ומצה, בא נוסח ההגדה בסוף. בנוסח ההגדה מתחיל הרמב״ם, מי הלך מעניה? נוסח ההגדה שנהגו בישראל בזמן הגלות, מתחיל על כוס שני הלך מעניה. הרמב״ם יש לו שני עמודים וחצי, שני דפים וחצי את נוסח ההגדה, כמעט מקביל לנו, הבדלים פה שם, ואיפה זה מסתיים? תשימו לב, זה מסתיים בברוך אתה השם גאל ישראל. ומה עם ההלל? ומה עם כל הספר הזה שנקרא הגדה שנמצא אצלנו? זה לא חלק מההגדה של הרמב״ם? עכשיו לא יכול להיות שהרמב״ם לא אמר את זה, כי הרמב״ם מסביר איך להגיד את זה. ובכן, זה לא חלק מההגדה. תקשיבו טוב 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 עכשיו, זה חידוש גדול מאוד. ההגדה זה לא אמירה. באמירה אני מתייחס לנושא שעליו נשאלתי. אף אחד מהבנים לא שואל שאלה שקשורה לסיפור יציאת מצרים. רק השאינו יודע לשאול, במרכאות כפולות שואל את זה. זה מדהים. אני לא יודע אם שמנו לב לזה פעם. ההגדה בנויה משאלה ותשובה, אבל אין בן ששואל על סיפור יציאת מצרים. אף לא אחד. ההגדה היא לא ההלל, לא בניית הסוכה, גם לא אכילת המצה והמרור והכורך. שמתם לב שאת כל זה הוא לא מכניס להגדה. הוא סיים בגאל ישראל, כלומר זה המגיד נטו. מהלך מעניה עד גאל ישראל. הוא לא הכניס את קדש, הורחץ, כרפס, יחץ, רחצה, מוציא, מצא, מרור, כורך, שולחן, עורך, צפון, ברך, הלל, נזרה. גם לא את ההלל. תמיד אנחנו מזכירים שהאגדה פירושה, לא שאלו אותך, אתה צריך לעורר את השאלה. שמעו את המילה בעברית, זו מילה מאוד חשובה. להגיד פירושו, להוציא אותך מהאפתיה שלך. לעורר בך את ההפך מהרעיון המצרי. אתם יודעים מה זה פרעו? פרעו זה פרע. אתם יודעים מה זה פסח? זה פסח. פרעו זו הקביעה שתכבד העבודה לאנשים, ומה שהיה הוא שיהיה, והעולם הוא סרט ארוך על אדונים ומשרתים, ועבד הוא עבד, ואדון הוא אדון, ומצרים היא מצרים. ואם תנסה לעשות הפיכה, אם תנסה לעורר, אם תנסה לשנות את המיצרים, אתה תתקל במערכת אכזרית שתפוצץ אותך. אין לך שום סיכוי. יגמרו אותך. הבן שאינו יודע לשאול, תקשיבו טוב, הוא הבן היחיד הרלוונטי בליל הסדר, אני אומר פה משהו קשה מאוד. אנחנו מגייסים את החכם ואת התם ואת הרשע, שלא שאלו בכלל על ליל הסדר, לתוך השולחן. אנחנו מביאים אותם ואומרים, יש בחירות, צריך את כולם. היחיד שדיברנו איתו, היה שאינו יודע לשאול. אני רוצה להגיד את מה שאמרתי במילים אחרות. זה מהפכת עולם, תשמעו. אנחנו לוקחים את השאינו יודע לשאול, ומגלים לו שהוא גם חכם וגם תם וגם רשע. שאינו יודע לשאול זה חכם או טיפש? זה לא חכם ולא טיפש. אתם יודעים מה זה אחד שאינו יודע לשאול? זה אחד שאין לו שאלות. אתם יודעים למי אין שאלות? למי שלא מאמין שהוא חסר משהו, ולא מאמין שיש תשובות שיכולות לשנות. הוא יודע הכל. שאינו יודע לשאול, הוא בכלל לא טיפש, הוא לאו דווקא חכם, הוא זה שפרעו הצליח להרוס. חזכרנו אתמול בכהל בשקשוקה, לשאול, זה היה הבקשה האחרונה של הקדוש ברוך הוא ממשה, לפני שאנחנו יוצאים ממצרים, ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה. אני רוצה להגיד לכם למה. זה דבר עצום. כתוב בפסוק, דבר נא באוזני העם ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה כלי חסף וכלי זהב. חז"ל שואלים, למה דבר נא? אני מכיר יהודים, וכשאומרים ליהודים שאפשר לקחת כלי כסף וכלי זהב, לא צריך כל כך להתחנן בפניהם, הם מוכנים. למה צריך דבר נא? הם התאמצו ומוכנים לעשות את זה. אני אוכיח לכם שאני לא צודק. חז"ל אומרים את זה מפורש. כל אחד מהסבים שלנו, לא משנה מאיזו שואה הוא הגיע. כל אחד מהסבים שלנו הגיע מאיזושהי שואה. אם לא הסבא, סבא רבא, ואם לא סבא רבא, אבא שלו. גם כל אחד מאיתנו נמצא בה, והוא לא יודע את זה. וכשבאו להוציא אותו מהשואה שלו, והיו שואלים אותו, תגיד, מה אתה רוצה עכשיו? לברוח מאושוויץ הביתה לירושלים, לבית שלא היית בו 2,000 שנה. או לחזור לבנק בוורשה, ולקחת את כל מה שחייבים לך, ותבוא 20 שנה. אם הוא שפוי, הוא בורח, הוא רוצה לחיות. הוא כבר איבד 4 ילדים מתוך 5. הוא נשאר 50. ואם לרגע אחד, הביזנסיות שבו, והקמצנות שבו, השילוב של שניהם, ירצו להגיד, אני חוזר לפולין, אשתו תיתן לו כאלה 2 סטירות לחי, שהוא לא יזכור מאיפה הוא בא. והוא ירוץ הביתה. אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, דבר נא, תתחנן בפניהם שישאלו. תתחנן. אני רוצה להגיד לכם משהו שלא חשבתי עליו אף פעם. מה יש לי, יהודי, לשאול מהמצרי? מה אני צריך ממנו בכלל? הוא כלום, רשע מרושע. איך אמר מוישה רבנו לפרעה? ואנחנו לא נדע מה נעבוד את השם עד בוינו שם. אנחנו לא יוצאים מפה בלי שתיתן לנו כל פרסה, כל פרה, כל סוס. אנחנו, מכל מה שאנחנו נעבור בעולם, אנחנו ניקח כדי לעבוד את השם. ככה יוצאים ממצרים. אנחנו נעלה ניצוצות מהכסף והזהב של המצרים. לשון חז"ל, דבר נע באוזני העם שלא יאמר אותו זקן. אברהם אבינו בברית בין הבתרים. ועבדום ועינו אותם קיים בהם. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים. אתם יודעים איך יוצאים ברכוש גדול? כל היום שואלים. שואלים חפצים. זה מאוד מפחיד לשאול. אתם יודעים למה? כי אם אתה שואל, אתה חייב באחריות. זה במובן הממוני. אני לא יודע אם יש עוד שפה בעולם שבא לשאול חפץ, ולשאול שאלה זו אותה מילה. זה גם מפחיד לשאול, במובן של question ו-answer, כי אם אתה שואל באמת, אבל באמת, לא בשביל הפרוטוקול, יכולה לבוא תשובה שתשנה לך את החיים. ולא בטוח שאתה רוצה את זה. מה, השתגעת? אז אתה מראה סקרים שהם מוכיחים שהמפלגה שלך צודקת. ואתה יוצא עם כל מיני בדיחות כאלה. למה לשאול? אני חוזר למה שאמרתי מקודם, כל ההגדה הזאת מיועדת לבן שאינו יודע לשאול. תשמעו את הפשט הזה. החכם, הרשע והתם הם טרמפיסטים שאספנו בטרמפיאדה, הם בכלל לא היו פה, ואנחנו הבאנו אותם כדי שלא יהיה משעמם בליל הסדר. ואנחנו רוצים להגיד להם את הדבר הבא. זה העיקר עכשיו. אתה יכול להיות חכם גדול מאוד. אבל אם אתה חכם שלא יודע לשאול, אתה יכול לדעת את כל השס ולא תצא ממצרים. אתה תישאר במצרים שלך. קוראים לזה בתורת החסידות מצרים דקדושה. קוראים לרשע ואומרים לו תשמע מתוק. הבעיה שלך היא בכלל לא זה שאתה רשע. זה בכלל לא נורא. הבעיה שלך היא שאתה לא יודע לשאול. והשילוב הזה מביא אותך לחזק את הרשעות שלך. שמעתי פעם מחסיד חב"ד זקן, משפט מאוד יפה. הוא אמר, למה כל יהודי צריך ללמוד טניה? אתה שומע, אמנואל? הוא אמר, למה כל יהודי צריך ללמוד טניה? אז הוא אמר, כי הטניה הוא בכלל לא לחבדניקים. והוא הסביר מאוד יפה, דבר נפלא. הוא אומר, אם אתה ליטווק, תלמד טניה כדי להיות ליטווק יותר טוב. אם אתה ברסלבר, תלמד טניה להיות ברסלבר יותר טוב. כל כך יפה. אפילו אם אתה חבדניק, כדאי שתלמד טניה כדי להיות חבדניק יותר טוב. אני עוזב את הטניה, זה היה משל. הרעיון שלו בתניה היה, מה שאמרת איראן אתמול תוך כדי שיעור, הרעיון שלו בתניה היה, הדיאלקטיקה בין כוחות הנפש, והדרך לפעול שם, שיכולה לאפשר לי לשמוח, לשאול בלי לפחד, לשאול צדיקים שלי גם מהמצרים, לשאול מכל דבר שאני פוגש, ולשאול יש עוד משמעות, שאולי לא מספיק אנחנו מדברים עליה. כשאתה שואל משהו, הוא לא הופך לשלך. במובן החיובי אני מתכוון. אני יכול לשאול כלי כסף וכלי זהב מהמצרים, ולא להפוך להיות מצרי. אלא לעבוד בזה את השם. אין אף לפרש שלא שואל את השאלה המפורסמת, למה משה רבינו ועם ישראל, והקודש ברוך הוא, סליחה, למה היה צריך לעבוד על המצרים ולהגיד להם שאנחנו שואלים מהם? הרי התוכנית לא הייתה להחזיר. שאלה נכונה? כל הראשונים שואלים את זה, אין אחד מהראשונים שלא שואל. אז אני לא שואל את זה בתור ועידת הג, בית הדין. אני יודע שהתשובה המשפטית היא שגם עוד 3,000 שנה הם לא יכלו להחזיר לנו את העבודה שעבדנו שם, אני יודע. אבל יש משהו משונה אצל היהודים. אם אפשר להיות תחמן, למה לא? אבל למה כן אם לא צריך? תגיד להם, יא רשעים, אני לוקח ממכם מה שמגיע לי. אם הם ממש רוצים, תוסיף להם סנוקרת מצד ימין ותיקח. למה לשאול? נכון, זו שאלה טובה? למה לשקר?
הרב, לשאול זה כדי להחזיר אחרי זה?
עקרונית כן. הרשב"א מוכיח שבמקום מסוים לא, אבל הפשט הוא ברור שכן. כשאתה לומד בבא מציעא ולומד שואל, אתה שואל שמה question, האם זה בשביל להחזיר? ברור. תשאל ממני חפץ ותגיד אחרי זה, אני הבנתי בספר שמות שלא צריך להחזיר? זה הרמן. ברור שכן. פשט. תקשיבו, אני רוצה להגיד לכם משהו לא יאמן, תקשיבו טוב. אנחנו שאלנו מהמצרים כלי כסף וכלי זהב, תשמע דוד צדיק, כדי להחזיר להם את זה, להעלות את הניצוצות ולהעלות גם את המצרים לבית תפילה לכל העמים. שאלנו כדי להחזיר. אתם שומעים איזה דבר זה?
להחזיר מתוקן.
להחזיר את זה מתוקן. להרים את העסק ולהחזיר אותו. לא באתי לשום אירוע בחיים כדי שהוא יעבור לידי. אכלתי אותה והגעתי למשהו שלא רציתי. פגעו בי. נתקלתי במצרים שלא תכננתי. האם אני יודע לשאול את מצרים הזאת? או שאני פוקח ובורח ורץ לבחירות במפלגה אחרת? האם אני יודע לשאול? על מנת להחזיר, מתוקן, מרומם, להעלות ניצוצות. עכשיו נבין את המילה שתמיד אנחנו אומרים. אתם יודעים מה זה הגדה? הגדה זה למשוך. נכון, בפשט זה למשוך בכליות ואגוזים ולמשוך את הילדים. לכן זה לא קשור להלל. לכן זה לא קשור למצב ולקורך ולשולחן עורך. אבל אתם יודעים מה זה בעומק הגדה? הגדה זה לא בהלל, כי בהלל אחרי הצפון, אנחנו כבר מדברים על הגאולה השלמה. הגדה זה כשיש מצרים. הגדה זה במגיד. ואני לומד איך למשוך כל דבר מהבור שלו ולהיות מגיד. אצלי זו הפיכה שעכשיו אני פתאום חושב עליה. מה זה רחצה? לרחוץ ידיים, נכון? מה זה קדש? לעשות קידוש. מה זה מגיד? להיות מגיד, להיות מושך. להיות כזה שכל מה שהוא פוגש, הוא שואל עליו ושואל אותו. והוא יודע לשאול, והוא יודע שכל מה שהוא שואל, זה מהקדוש ברוך הוא, ולכן את הכל הוא מחזיר אליו. לא גנבנו מהמצרים גרוש. במסירות נפש הסכמנו לשאול מהם את כלי הכסף והזהב שבמיצריות שלהם הם טימאו, כדי להרים אותם ואת המצריות שבי למקום המקורי שלה. והם הדברים הנקראים הגדה. עד כאן שבס הגודל להיום. בעזרת